חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה. שלום לכם וברוכים הבאים לאנזל ולוקסי, תוכנית האוכל השבועית שלנו.
זה היה נשמע כי אנחנו ברוכים הבאים לביתנו.
ברוכים הבאים לביתנו הקאט, זה החשוך מאוד פה באולפן.
האולפן קצת חשוך היום, אני קצת
חשה
אינטימיות יתר.
לדבר זה לא משמין, פעם בשבוע, תוכנית שבה חופרים באופן מסיבי על כל האוכל שבעולם בערך. שלום לך אפרת אנזל.
שלום לך, מה העניינים? איך עבר עליך השבוע?
עבר עליי שבוע די מדהים. אני רוצה להרים לנו קצת לפודקאסט.
כן.
הצטרפו אלינו מאזינים מכל העולם. מה שהדהים אותי מאוד. אמרתי לך, ביום שבת היה את כל הסיפור הזה עם אפל פודקאסט.
ספר, ספר. לא, אני אסביר לכם. יש כאן בן אדם שיודע לדבר רק על אוכל, ויש בן אדם שיודע לדבר על אוכל וטכנולוגיה. קוראים לו אורן לוקסנבורג.
זה אני.
והוא כל פעם מתקשר ואומר לי, את לא מאמינה, אפל המליצו לנו. עכשיו, אני אין לי מושג מה זה אומר. מה זה אומר?
כן, אני אומר לה, היה כך וכך הקשבות בסוף שבוע, ואז אומרת לי, זה טוב? זה רע? זה רע. נכון זה רע? זה רע. אני אומר לה, לא. זה כאילו מדהים, זה מעולה.
ואפל מיוזיק, אפל מיוזיק, מי המליץ עלינו שאנחנו פודקאסט טוב?
אייטונס המליצו עלינו, אפל, החברה הגדולה, הכניס אותנו לרשימת החדשים והמומלצים שלהם.
נדע.
מתוך כל הפודקאסטים שהם משדרים, לדעתי.
שזה אלפים.
זה אלפים.
טוב, גמרנו לעוף על עצמנו?
כן.
אני אוריד את הז'קט עכשיו, כי אני קצת, אתה מכיר אותי, אני נבוכה כשיש עודף מחמאות סביבי.
כן. למה התכנסנו היום?
אני רוצה לספר לכם שהנושא שלנו להיום הוא טונה, והולכת להיות תוכנית משגעת. אנחנו הולכים לראיין היום את גילי ססובר, שהוציא את הספר המקסים 52 שבועות, 52 דגים. אודי בחור מפישופ, סיקו דגים, עוד מעט נסביר מיהו, ומידן סיבוני, השף הכי יפני שיש בישראל.
המרוקאי הכי יפני שיש בישראל, נראה לי.
כן, אנחנו גם נשתה סאקה, ניתן מתכונים, אבל לי נורא חשוב להסביר לכם איך הגענו בכלל לנושא של...
איך הגענו? הגענו אליו בדרך הכי, נראה לי, הפטלטלה שיש.
זה מתחיל בזה שעוד מעט פסח, והיה לנו מאוד מאוד חשוב לעשות תוכנית על דגים. אתם יודעים, בערב ליל הסדר, כל משפחה בישראל שיושבת סביב השולחן, תאכל דג, חלקנו נאכל גפילטה פיש, חלקנו נאכל חריימה או דג ברוטב חריף, ואז אמרנו, בואו נעשה תוכנית על דגים שתפתח לאנשים את הראש ותגרום להם לבשל דגים אחרים. ואז חשבנו על זה עוד קצת, ישנו על זה לילה, ישנו על זה עוד לילה, והבנו שאין מצב.
כן.
שמסורת זה מסורת, ואנחנו לא נצליח לגרום לאנשים לצאת מהשגרה או מהמסורת ולבשל דברים אחרים בערב החג, מסיבה פשוטה שגם אתה ואני לא נבשל דברים אחרים בערב החג.
נכון, ערב חג זה מסורת.
מה אתם אוכלים? איזה דג?
גפילטה.
גם אנחנו גפילטה.
גפילטה של אמא שלי, כן.
בקיצור, הבנו שאנחנו לא יכולים לנצח את המסורת. אנחנו נכון. לא נצליח כאילו נכון, לגרום לאנשים להכין דגים אחרים. אז בואו ננצל את הזמן כדי להתמקד בדג אחד, יחיד ומיוחד.
שהוא הטונה.
טונה. והנה חמישה דברים שלא ידעתם על הטונה. משפחת הטונה נקראת גם משפחת הקוליאסים, שם שנתנו היוונים לדגים טורפים שחיים בים הפתוח.
הטונה בשימורים הופיעה לראשונה בשנת 1903, לא כל כך הרבה זמן, באוסטרליה, ומיד נהייתה פופולרית.
ובצדק. הטונה היקרה ביותר בעולם. טונה שנתפסה בשנה שעברה נמכרה בשוק הדגים בטוקיו. שימו לב, 278 קילו של דג טונה, בלופין, טונה כחולת סנפיר, נמכר במחיר של 3.1 מיליון דולר, שזה 11,000 דולר לקילו. עכשיו, הדג הזה נמכר לרשת הסושי זנמאי, שאגב אכלתי בה כשהייתי בה בטוקיו, באמת מאוד טעים שם, אבל בוא, זה רשת. ואני לא מצליחה להבין, כאילו, הם אומרים שהם בחרו את הטונה הזאת במחיר הרגיל.
במחיר הרגיל. כן, אני ראיתי את זה.
מותר להגיד בזיבי? זיבי. אין מצב שהם מכרו את זה במחיר רגיל. אני אומרת שהם קנו את זה, הם סיפרו לכולם שזה מה שהם אוכלים, ובתכלס כאילו הבעלים של הרשת ישבו מאחורה, ותחנו את התונה הזאת בלי לחלק לאף אחד.
כן, זה 40,000 שקל לקילו בערך.
כן.
הם קנו אותה.
אתה באמת חושב שיש מאכל בעולם שמצדיק 40,000 שקל לקילו?
גדולים ממני יגידו, אבל אני אתן עוד פרט מעניין על טונה. גלשנו, גלשנו. בקיבת טונה, בתקופת רביעה, תטיל בין 30 ל-100 מיליון ביצים.
וואו.
מתוך ה-30 עד 100 מיליון ביצים האלה, שתי
ביצים?
בודדות, יחידות, כן. יגיעו להיות דגי טונה גדולים.
וואו.
כן, פרט אחרון.
כן.
אז אמרת לטונה היפנית.
כן.
אבל גם פה בישראל... תפסו ב-2011 דג טונה כחולת סנפיר בחופי אשדוד. אלי סבן היה הדייג. דג ששקל 320 קילו.
וואו.
והיה בגודל של 2.5 מטר. אנשים הסתכלו למעלה, הסתכלו על התקרה. התקרה בגובה 2.5 מטר. מהרצפה עד התקרה זה היה הגודל של הדג שנתפס.
וואו.
וואו.
זה ענק.
כן.
זה ענק. אנחנו בעצם מדברים היום על נושא שיש בו פער. יש כן. בו פער בין הדג הכי מפואר בעולם.
נכון.
קסם של דבר, באמת, חיה מטורפת של 300 קילו לתפארת הבריאה.
שגם נחשבת יוקרתית ואיכותית, כן. וכאילו כשרוצים להתפנק.
ומולה,
כן.
יש טונה בקופסאות. עכשיו, כשאנחנו אמרנו שהיום נדבר על טונה, כל אחד מאיתנו תפס את התוכנית בצורה אחרת לגמרי.
נכון.
בפער עצום בין שני עולמות, ואנחנו ננסה להתעסק היום בשני העולמות האלה.
כן.
ככל שיאפשר לנו הזמן. כדי שיהיה כאן דיאלוג שכולנו נצליח לדבר באותו לבל, אנחנו צריכים להתחיל ברגע של מתודיקה.
מתודיקה.
איך אני אוהבת מתודיקה. איך אני אוהבת נקודתיים שורה חדשה.
כן.
תרשמו.
כן, אנטר.
משפחת הטונה זה לא דג אחד, זה משפחה שלמה. זה, כאמור, יש את הטונה כחולת הסנפיר, וגם בתוכה יש כמה וכמה סוגים. יש את הבלקפין, הטונה שחורת הסנפיר, יש את הטונה צהובת הסנפיר, ואז מתחילים סוגים נוספים. יש את הביג-איי טונה, שזה האלבקור, שזה בעצם השימורים, זה האלבקור. יש את הבוניטו, הפלמידה הטורקית, אף היא ממשפחת הטונה. יש את הסקומברי.
סקומברי.
שזה המקרל.
נכון, מקרל.
ויש פלמידה לבנה, ויש פלמידה אדומה, וכל אלה שייכים למשפחת הטונה. אז בעצם אנחנו מדברים על טונה, אנחנו מדברים על משפחה ענקית.
אנחנו רואים משפחה עצומה של דג, שנראה לי צורכים אותו כבר אלפי שנה, גם הן מבחינת הגודל והן מבחינת איכות הטעם. כמובן שתמיד עדיף לתפוס דג גדול ולהכיל 30 איש מאשר דג קטן ולהכיל בן אדם אחד. והטונה באמת נפוץ בכל העולם, בכל הימים, ברוב הימים. נראה לי שבגלל זה הוא כזה פופולרי.
תראה, הטונה כחולת הסנפיר היא בכלל דג שנודד. זה דג שכל הזמן חייב להיות בתנועה. הוא אגב מגיע למהירות של 70 קמ"ש כשהוא שוחה, והוא כל הזמן נודד. כלומר, אנחנו יכולים לפגוש את אותו דג על פני מקומות אחרים בגלובוס לאורך השנה.
את יודעת למה הוא כל הזמן נודד?
בטח בגלל טמפרטורת המים.
אז הנה עוד פרט מעניין שלא נכנס לרשימה שלנו, אבל טונה הוא דג שכמו הקרישים חייב כל הזמן לזוז, הוא חייב להכניס מים דרך הזימים, אין אותו מנגנון שיש לרוב הדגים שמסוגלים כאילו לנער את הזימים ושמים ייכנסו. ולכן הוא חייב להיות בתנועה תמידית, גם כשהוא ישן, הוא ישן תוך כדי תנועה. הוא אף פעם לא עוצר.
איזה מתיש.
עכשיו, בגלל שהוא כל הזמן בתנועה, אז הוא גומע מרחקים עצומים, ובאמת עובר מימים מאוד קרים לימים מאוד חמים. והוא פיתח מנגנון שיש אך ורק לשניים או שלושה זנים של, או משפחות של דגים בעולם, שזה לטונה, ולקריש... קריש מקרל, קוראים לקריש הזה.
כן.
שזה שמירה על מנגנון חום, הגוף, שזה אין לדגים.
דגים, יש לו דם חם.
יש לו דם חם כמו ליונקים. אין לדגים דם חם, דגים, הטמפרטורה של הגוף שלהם היא הטמפרטורה של המים סביבם, לא טונה.
האמת שאם חושבים על זה סתם ממעלת השערה, תיאוריה, כחובבת אבולוציה, שאם גם יש לו דם חם וגם הזימים שלו לא כל כך מפותחים, שאולי בעצם הוא יותר קרוב למשפחת היונקים מדגים אחרים שיש להם זימים מאוד מפותחים והדם שלהם קר. השערה, אנחנו לא מביאים שום דבר מבוסס במשפט הזה, אבל נשמע לי הגיוני.
תיאוריה מעניינת.
כן, בסופו של דבר אפשר להסביר כל דבר בעולם החי על ידי אבולוציה. תמיד צריך לחשוב כאילו מה מקרב בין משפחות ומה מרחיק ביניהן.
כן.
זה נשמעת לי מין תיאוריה. אתה יודע שהיו לי קשיים בשבוע האחרון, סביב הטונה.
יכול להיות שכתבת לי פעם או שש.
או פעמיים או שש.
כאילו אני לא מבינה על מה מדברים. יכול להיות.
אני לא מבינה על מה מדברים כי היה לי קושי מאוד גדול עם זה שאנחנו מדברים על יצור בסכנת הכחדה.
כן.
יש לי קושי מאוד גדול עם זה שאנחנו בעצם גם אוכלים יצור כל כך מפואר. תחשוב, אתה מסוגל לאכול קרנף?
אני לא מסוגל לאכול קרנף.
למה? כי זה עניין תרבותי, נכון? כי אנחנו לא אוכלים קרנפים.
נכון, אבל שוב, מה שחונכנו שבסדר זה בסדר, ובמזרח אוכלים גם כלבים.
נכון. אז אצלנו, אצלי לפחות, אני כל כך מכבדת חיות כאלה, ובטח אם שומע אותנו איזשהו טבעוני, אז הוא יגיד שאני פה עושה איפה ואיפה, ומה ההבדל בין דג מפואר לדג לא מפואר. והוא צודק אגב. הוא צודק, אני לא אומרת שיש פה איזשהו הסבר לוגי, אני אומרת שיש לי אישית איזשהו קושי לראות את הדגים המפוארים האלה, ואחר כך לשים אותם בצלחת שלי. אני אפילו לא כל כך רציתי לדבר על זה, כי זה קצת מוריד תיאבון בסופו של דבר, אבל...
את אמרת לי משפט, אמרת לי שהרשות להגנת הטבע רואה בדייג של הטונה, לא דייג, אלא צייד.
נכון.
כי זה חיה כל כך עצומה, אין הבדל בין זה לבין לצוד פיל או... חיית פרא אחרת.
הם סיכמו את זה במשפט מאוד מעניין, שזה לא חקלאות.
זה לא חקלאות.
זה לא חקלאות. שאי אפשר להתייחס לצייד של טונה גדולה כחקלאות, אלא זה לא דגים שגדלים בכלובים, או דגים שגדלים בכמויות מאוד מאוד גדולות. זה באמת דג שאתה תופס ממנו אחד, והוא מאכיל כמה מסעדות באותו שבוע.
אז אני רוצה רגע לחפור על כל נושא החקלאות הימית.
מה, חקלאות ימית בכלל?
חקלאות ימית, בר קיימה, וכל נושא הטונה והסיכון שלו בימים. אז ככה. אנחנו היום אוכלים 99% מהדגים שאנחנו צורכים, בין אם קונים קפוא מהסופר ובין אם קונים טרי אצל הדייג, זה דגים בחקלאות ימית, כלובים עצומים בים, דגים שאוכלים כופתאות של לא יודע מה, שזורקים להם ומאכילים אותם פעמיים ביום. לא נדבר על איכות הבשר, שכאילו הטעם שלהם הוא הרבה יותר ירוד, כיוון שזה דגים שזוכים במעגל כל החיים שלהם, ואוכלים פעמיים ביום בשעות קבועות, הטמפרטורה של המים לא משתנה, אין להם אתגרים, הם לא מפתחים טעמים, אבל באופן כללי, יש פה מין אלמנט נוראי, זה כמו הפרות שאנחנו מגדלים, והתרנגולות שאנחנו מגדלים. עכשיו, הטונה עצמה היא זן נכחד. מה זה אומר זן נכחד? לפי איגוד השימור העולמי, ה-IUCN, יש 7 רמות שמגדירים זנים נכחדים או זנים בסכנת היכחדות. החל מזה שדג או חיה בכלל לא בסכנה, דרך סיכון נמוך, דרך איום על קיום, ועד לזה שהחיה נכחדה לגמרי ולא קיימת לא בטבע ולא בגני חיות או בשבי או בכל מקום אחר. דגי טונה מחולקים ככה. טונה כחולת סנפיר, דרומית, היא בסכנת הכחדה חמורה, זה אומר שיש פחות מ-50 פריטים של הדג הזה בטבע.
מה?
חיים בטבע פראיים, זאת אומרת לא בכלובים. שמגדלים אותם. יש גם כלובי טונה עצומים. טונה כחולת סנפיר אטלנטית בסכנת הכחדה, לא בסכנת הכחדה חמורה, זה אומר שפחות מ-250 פריטים יש בטבע.
זה עדיין מטורף.
על בקור וצהובת סנפיר במצב קרוב לאיום, פחות מ-10,000 פריטים בטבע, וטונה עין גדולה או עיננית במצב פגיע, מה שאומר שהמין קיים בטבע, אבל הכמות שלו פוחתת משנה לשנה, ומתישהו תהיה נקודת איזון שבה הם לא יצליחו להקים דור חדש באותה כמות שאנחנו צדים אותם.
עכשיו, חשוב להגיד באמת שכל הנתונים האלה יכולים להשתנות.
כן.
כלומר, הנתונים האלה יכולים להשתנות ברגע שבאמת יעמדו בכל מיני כללים, לא כאלה מסובכים,
לא.
אלא שהם פוגעים בפרנסה של הדייגים, שבדרך כלל...
של הדייגים המסורתיים.
כן.
מה זה דייג בר קיימה? מה האתגר הגדול? בעצם להתאים את התמהיל של הדייג שאנחנו דגים לכושר ההכלה של המערכת האקולוגית, כלומר מה לדוג, מתי ואיך. בצורה שתשאיר מספיק דגים בים כדי שגם נוכל לאכול אותם וגם טורפים גדולים מהם יוכלו לאכול אותם וגם יוכלו להתרבות ולגדול כאוכלוסיות.
זה אגב נתון נורא נורא חשוב כשמדברים על דייג בר קיימה. כשאנחנו מנסים לשמור מין, זה לא רק המין עצמו שאנחנו מנסים לשמור עליו. בעצם המין הזה הוא חלק משרשרת אקולוגית, ולכן ברגע של יצור כמו טונה כחולת סנפיר נכחדת מאזור מסוים, כל המארג האקולוגי סביבה משתנה, כי היא אוכלת דג אחר שאוכל משהו אחר, וכו וכו וכו.
נכון, נכון, ויש גם לטונה אויבים שאוכלים אותה, קרישים גדולים, לבטנים גדולים שטורפים את הטונה.
ואם היא תיכחד לא יהיה להם מה לאכול?
ואם היא תיכחד לא יהיה להם מה לאכול, ואולי הם יתחילו לאכול צבי ים, והצבי הים ייכחדו, זה מין גלגל שלג כזה עצום, שרק מתגלגל והופך ונהיה גדול יותר. היום כל הדייג התעשייתי, בין אם הוא בחוות גידול של דגים בים, ובין אם בדייג במחמורות, עובד בצורה נורא 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 לא פרקטית מבחינת שמירה על איכות הסביבה. אני אתן לך רק נתון קטן שמצאתי לגבי דייג במחמורות. האינטיאס, שזה דג שכשהולכים לדייג, רואים תמיד אינטיאס, פרידה, לוקוס, הדגים המלכותיים הגדולים יותר. במחמורות דגים בישראל 100,000 אינטיאסים בשנה, כשאורך מינימום לאינטיאס, לדייג מבחינת אישורים המשרד לאיכות הסביבה, הוא 90 סנטימטר, במחמורות נתפסים דגים של 20 סנטימטר, שזה בערך דג של 150 גרם, הדגים האלה מתים, מתים. 100 אלף דגים, מתוכם אולי 15 אלף, הם באמת ראויי מאכל. כל השאר מתים.
קשה. באמת, אני באמת קשה לי הנושאים האלה. זה קשה לי כי כל פגיעה בשרשרת החי והטבעית מאוד מסובכת. אבל אפשר להוריד את זה לפרקטיקות. אם אנחנו רוצים בעצם להסביר לאנשים מה זה דייג בר קיימה, אז הדברים מאוד מאוד פשוטים. אחד, לא לדוג דגים בתקופת הרבייה שלנו.
נכון.
כשהם ברבייה, תנו להם להתרבות. כשיש את הדגים הקטנים, צריך לתת להם לגדול, אחרת הם עצמם לא יגיעו לגיל רבייה ולא יעמידו כאן דור חדש. דבר שני, זה הגודל של החורים ברשתות. ברגע שהרשת עם חורים גדולים, אז הדגים הקטנים לא נתפסים. ואז אנחנו לא נראה אצל דייגים את הבייבי לוקוס והבייבי אינטיאס והבייבי אלה.
שתכל לעשות בי פרודקט של הדייג, של הלוקוס והאינטיאס הגדול, שפשוט נתפסו ברשת ואין מה לעשות איתם.
נכון, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לא לקנות אותם. כלומר, אם רואים אצל דייג דגים כאלה קטנים, אז לא לקנות אותם. אז דיברנו באמת על תקופת הרבייה, דיברנו על גודל עיניים, ואנחנו יכולים לדבר גם על אזורים. אזורים מסוימים שבהם אנחנו יודעים שיש יותר בעיה של דגה מסוימת, אז שמה לאסור את הדייג. בוא נדבר על דייג בישראל.
בוא נדבר.
בוא נדבר עם דייג.
אחד המומחים הגדולים.
כן.
הלו.
אז אנחנו רוצים כאמור לדבר על הטונות בישראל, אז אנחנו מדברים עכשיו עם גיל ססובר, שהוא גם דייג, והוא גם כתב את הספר הנהדר, 52 שבועות, 52 דגים, שבאמת חושף את כל הדגה הישראלית.
שלום גילי.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אבל לא סיימתי להגיד שהוא גם מזכיר עמותת דייגי יפו ומזכיר איגוד הדייגים בישראל. עכשיו סיימתי, עכשיו אתה יכול לשאול אותו.
שלום גילי.
ברכה.
רצינו לדבר איתך, קודם כל שתספר לנו קצת על הספר שלך, לטובת כל מי שטרם רכש.
מה יש לי להגיד על הספר? שבשעה טובה הוא יצא, אחרי איזה 5 שנים עבודה, והוא באמת נותן איזשהו מבוא לא רע למי שרוצה להתעסק במה שיש אצלנו.
כן, במה שיש בדגת, הדגה הישראלית.
כן.
חשוב להגיד שעל כל דגם יש אינפורמציה, חלקה טכנית, חלקה מעשירה, ומתכון, מתכונים של הרבה מאוד שפים בישראל, שכל אחד בעצם לקח על עצמו פרק, דג אחד, ונתן את המתכונים שלו, זה מאוד מאוד יפה גם להיכנס עם הספר למטבח. תגיד, אחד הדברים שהכי ככה רציתי לדעת ממך, מה זה אומר עונות בדגה? כלומר, אנחנו בחרנו לדבר על הטונה, כי עכשיו זה תחילת העונה של הטונה הכחולה. אבל מה זה אומר עונות?
כמו הרבה דברים אחרים, יש מזג אוויר, ויש דגים שאוהבים מים חמים, ויש דגים שאוהבים מים קרים, ורוב הדגים אצלנו הם נודדים, הם לא מקומיים. יש מעט מאוד דגים שנמצאים אצלנו כל השנה. רוב המינים ורוב הביומסה שאנחנו דגים, זה הכל דגים שסך הכל עוברים פה. ועכשיו עוד מעט בעצם, השנה עוד לא הגיעה הטונה, עוד מעט מתחיל הזמן שלה, ואז יגיעו גם האלבקורים וגם הדגי החרב וגם הטונה כחולת סנפיר.
ומאיפה מגיעה אלינו הטונה כחולת הסנפיר? כי גם היא יש כמה זנים בעולם וכל אחד באזור אחר.
אז מה שמגיע אלינו זה אטלנטיק בלופין טונה, והוא מגיע, הוא עושה, היא מעביצה את עצמה, היא אוכלת המון המון סרדינים וכל מיני דגים קטנים לחופי מרוקו, בקוטות באטלנטיק. ואז היא עוברת דרך גיברלטר, יש כל מיני סבבים שהטונה עושה בים תיכון, חלק מגיעות ישר לאזורי הטלה של מלטה וסיציליה ומיורקה וכל מיני כאלה, והטונה שעושה את הסיבוב הכי ארוך זה הטונה שמגיעה אלינו, והיא מגיעה דרך 20 מייל מהחוף, בדרכה לטורקיה, שבין טורקיה לסיציליה היא מטילה, תלוי מה שבא לה.
אם היא לא הייתה ניצודה כאן, אז לאן היא הייתה ממשיכה?
טורקיה, ואחרי זה חזרה לאטלנטיק.
היא עושה סיבוב.
כן, הם באות לפה לאיזה חודש-חודשיים, עושות סיבוב וחוזרות לאטלנטיק.
שיזוף קל.
כן.
כן.
איזה סוגי טונה יש בארץ? אמרנו את הכחולת סנפיר, ואמרת אלבקור. מה עוד מגיע לחופי ישראל?
המשפחה של הטונה נקראת משפחת הקוליאסיים, ובעצם זה מהמקרל הקטן, אחרי זה יש את כל המשפחה של הטוניות, הליטל טוני, כל מה שאנחנו מכירים אצלנו בתור פלמידה אדומה או פלמידה שחורה, ויש את הפלמידה לבנה או הפלמוד, שזה אותו דבר תלוי באיזה אזור בארץ, ואחרי זה יש באמת את האלבקור, ועדו לכולת סנפיר, והבוניטו יש אצלנו.
וואה, אז הן מגיעות.
כן, משפחה די גדולה.
גילי, כל דגי הטונה שמגיעים לארץ מותר לדוג אותם?
תשובה היא כן, כן. אין בעצם בארץ כמעט חטב המוגנים בדגים. יש לנו כל מיני רכיחות, ויש לנו חתולי ים, ויש קרישים, ויש סלפוחים, כל אלה נמצאים ברשימות של החטב המוגנים, אבל מהדגים בינתיים אין, וגם אין שום סיבה דרך אגב. כל שימור התונה הבינלאומי, שהוא אחראי לתת את המכסות, אז הוא נותן היום, ב-2019 זה יהיה 32,000 טון.
וואו.
שהוא מרשה לדו, כן? סתם לצורך העניין, כאילו מוצאים 20 טון בשנה בערך.
אוקיי.
כאילו שכלומר שזה פחות מהמכסה.
זאת אומרת, אנחנו יכולים אפילו להכפיל את כמות הדייק פה בישראל, וזה עדיין במסגרת הרישיון.
כלומר, הטיפול בטונה בעצם כדג הוא ברמה עולמית?
הוא ברמה עולמית. ישראל לא חברה בארגון שימור הטונה הבינלאומי. אנחנו לא רוצים בינתיים להצטרף, כי אז חייב אותנו גם לקבל מכסות שבמכסות אנחנו לא נעמוד. אבל אם נצטרף לארגון הבינלאומי, אז הוא יחייב אותנו לעשות מחקר. ואיכשהו יש פחד, לא באגף הדייק דווקא, אבל דווקא בגופים הירוקים, ברשות הטבע, הגנים והחברה להגנת הטבע, משום מה יש פחד שיחייבו אותנו לעשות מחקר.
מה רע במחקרים?
תשמעי, עם גופים ירוקים, אז הם רוצים לעצור על הדייק באופן כליל, על הכל וכל הזמן. אם יהיה מחקר, אז יכול להיות שבטעות יראו שיש פה דגים ושאפשר לדוג אותם. בטח לא מדינת ישראל המכובדת תהיה לה איזו השפעה מכריעה על מצב הטונה בעולם. סתם לצורך עניין, סוריה הצטרפה לפני שנתיים לארגון שימור הטונה הבינלאומי, והמכסה שהיא קיבלה זה 85 טון בשנה, כן?
וואו.
כן, שזה גם כן כלום, אבל זה פי ארבע ממה שאנחנו מוצאים בשנה.
אתה יודע, כשהתכוננו לתוכנית אז קראנו המון על טונה, ובאמת יש כל הנושא הזה של דג בסכנת הכחדה. זה מה שאתה רואה כשגולשים באינטרנט. הרבה מהמאזינים שלנו אכפת להם, הם מאזינים לתוכנית בגלל העניין הזה שאנחנו, מאוד חשוב לנו עניין הבר קיימה והכל. אתה יכול קצת לעזור עם, לעשות סדר בבלגן הזה? זה כן דג בסכנת הכחדה? זה לא? מה קורה?
אני ממליץ לאנשים שבאמת מתעניינים ולא רוצים שיחילו אותם בכל מיני שטויות, להיכנס לאתר של האום. זה נקרא FAO, Food and Agriculture Organization, ויש שם את ה-Fisheries Department, ובעצם הם יכולים לחוץ על כל שם של דג עם FAO, והם יקבלו ישר את המצב האמיתי שלו. עכשיו, מה שיש לנו זנים, זה שהם מה שנקרא קריסה, והקריסה זה קריסה כלכלית. זאת אומרת, אם נגיד פעם היית זורק 1,000 קרסים, והיית מוציא 100 קילו דגים, והיום אתה זורק 1,000 קרסים ומוציא 10 קילו דגים, אז זה כבר לא כלכלי לדוג אותם.
וואו.
יש המון 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 גורמים שמשפיעים על הדגה, ודייג הוא אחד, אני לא אגיד שהוא זניח, כי זה מאוד תלוי איפה וכמה, אבל נגיד בהתחממות יש לה השפעה הרבה 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 יותר גדולה, בעיקר אצלנו דרך אגב. נעשה מחקר אחד באוניברסיטת תל אביב, במעבדה של יוני בלמייקר, ושם ישבו שלושה גורמים, מינים מאגרים, כאלה שמגיעים אלינו מים סוף, דייג והתחממות, וגילו שבעצם כל מין שלא אוהב להתרבות במים חמים, אז האוכלוסייה שלו קטנה, וכל מין שכן אוהב להתרבות במים חמים, האוכלוסייה שלו בהתפוצצות פה. ומעבר לזה יש זיהומים ושפחים, והרחבת נמלים ותנועת עוניות, יש אינסוף גורמים שמשפיעים על הים.
והשדות גז?
השדות גז, התשתיות שלהם, פיצוצים. אני יכול להגיד לדוגמה שבנמל חיפה שמרחיבים אותו בכמה שנים האחרונות לדוגמה,
כן.
בעצם מה שעושים זה מעמיקים את הנמל ומוצאים חול ושותחים אותו במפרט. אז בעצם יש ענן חול כבר איזה 5 שנים במפרט חיפה, ששם זה באמת הרגע כל
כן. אמרת זורקים קרסים, איך מתבצע הדייג?
של טונות.
של טונות בארץ, תכלס.
של טונות זה ציוד יהודי, זה בספינות... בספינות של לנץ' או בספינות של שרקיסטים בעיקרון.
כן.
יש 12 רישיונות מיוחדות לטונה, הוא מבצע מאוד רחוק. זה הכל אבל דייג בקרסים או בחכות לצורך העניין.
כל חכות.
או בשרקה או בשורתה, אבל זה הכל עם, הכל עם חכות.
אוקיי, מעניין.
זה חשוב כי באמת לשמור על האיכות של הבשר, נכון? אם צדים אותו, דגים אותו בדרך אחרת, אז זה פוגע בו.
אין דרך אחרת להוציא אותו, ובטונה יותר מכל דג אחר אולי חשוב מאוד הטיפול שלו אחרי זה, ואז הדגים כבר ממש יוצאים כמובן, הולכים ומתמקצעים פשוט כי הם הבינו שאם הם לא יעשו את זה, אז הם לא יצליחו לא למכור את הדגים, ובטח לא לקבל להם את המחיר שהם רוצים. חייבים להוציא את הזימים, לא לפגוע בדג, לשים אליו סמיכות, למלא את הבטן שלו בקרח, לעשות לו ניקוד, יש כל מיני דברים שחייבים לעשות כדי שהדג ישמור על האיכות שלו.
מטפלים בו יפה, טוב?
כן, יותר ויותר.
היה לנו מעניין מאוד, גילי, המון המון תודה.
גילי, תודה על השיחה.
החכמנו.
בשמחה גדולה.
תודה רבה.
יום טוב.
ביי.
ביי. יצאתי מבולבלת.
יצאתי מבולבלת. אני אגיד לך מה, כמו שגילי אמר, אנחנו דגים כ-20
אלף טון.
20 אלף טון בשנה. את השאר אנחנו מייבים.
אולי באמת הקושי לאכול חיה כל כך גדולה ומפוארת, הוא לא מוצדק, כי בסופו של דבר, כשאתה באמת צורך טונה גדולה, שמנה, שכבר חייתה, שהגיעה למשקל של 150 קילו.
וחייתה 10-15 שנה.
זה לא תומך בהכחדת הדגה הזאת, אלא לאפס, זה טונה בוגרת, שכבר העמידה צאצאים והדור נשמר.
ברמה וקירה.
הרביעה נשמרה.
כן. אולי נדבר עם מישהו שמייבא דגים, בוחר דגים מיובאים, נהיה כן. קצת יותר חכמים?
כן. אני משמח מאוד. שלום.
שלום.
היי, אודי.
היי, מה קורה?
בסדר. אנחנו עכשיו מדברים עם אודי בחור, הבעלים של פישופ, חנות דגים ומסעדה בסרון המרקט, והוא גם חלק מקבוצת יבואנים, זיקו דגים, שמייבאים דגים טריים.
שלום, אודי.
שלום לכולם.
אז אנחנו בדיוק סיימנו שיחה עם דייג ישראלי, ואיתו דיברנו על הדייג של הטונה בישראל, ואיתך רצינו לדבר על הטונה שמגיעה ביבוא, כי רוב הטונה שמגיעה לארץ היא בית, שנמכרת בארץ היא בעצם מיובאת.
כמעט כולה, כן.
כמעט כולה. וואו. מאיפה מגיעה הטונה לישראל?
הטונה לישראל מגיעה בעיקר מסרי לנקה. רוב רובה של הטונה מגיעה מסרי לנקה. הטונה שמגיעה זה זן שנקרא ילופי. ויש עכשיו בתקופה הזאת מעט טונה שמגיעה מיוון, שמשם מגיע זן שנקרא פלופי.
כן. לפני שמגיעות לחופי ישראל, הן מגיעות ליוון, וכבר כן. דגים אותן שם ומעבירים אותן אלינו.
כן, יש, הזן של הילופים זה למעשה זן שהוא די חי באזור שהוא קיים בו כרגע. באזור שבו הוא חי, שם דגים אותו. הזן של הפלופים הוא זן שיש לו תנועה קבועה בעולם. באזורים של חודשים, אפריל עד יולי, הוא עובר בשטח מדינת ישראל, וזו התקופה שבה יש דייק של טונה מקומית כאן, וגם שתופסים כאן טונה זה רק פלופים, אין ילופים במדינת ישראל, בדייק מקומי, וכרגע בתקופות האלה של מרץ מסוף פברואר, עד תחילת סוף אפריל בערך, הטונה הזאת עוברת באזור יוון, ושם כרגע יש דייק, ומשם אנחנו מקבלים בשורה ביבוא.
אוקיי, ואיזה זנים מגיעים לארץ? ביבוא אמרת ה-Yellow Fin ואמרת ה-Blue Fin?
הבנים שמגיעים אמרתי זה בעיקר ה-Yellow Fin וה-Blue Fin, היה תקופות מסוימות שהיו מביאים האם הקנרים, זן של טונה שנקרא ביגאי, אבל זה זן שלא הגיע הרבה שנים לארץ, זה השלושה זנים המרכזיים שמשתמשים בהם בטושים, ה-Yellow Fin, ה-Blue Fin וה-Biגאי, שה-Blue Fin עכשיו נחשבת הטונה הטובה ביותר, זה בגדול כאילו הזנים שמגיעים אליהם. יש בארץ גם דייק של דק שנקרא פלמידה, אנחנו קוראים לו פלמידה אדומה, זה מה שנקרא בוניטו, וזה גם סוג של טונה. בארץ פחות אוהבים לעבוד עם הדג הזה, רק בגלל אורח החיים שלו, שהוא טרי ומאוד מאוד מאוד טעים.
בסוף היום הוא כבר גמור.
הבעיה שלו זה שיום למחרת הוא מקבל קצת טעם.
כן, יש לו ריח מאוד מאוד עז.
תגיד, אודי, אמרת סרי לנקה, כמה זמן לוקח מרגע שמוציאים את הדג מהים, עד שהוא דרך סרי לנקה מגיע לישראל ואליך לחנות?
כן, משהו כמו 48 עד 56 שעות בדרך כלל.
זריז יחסית.
זה זריז. ומה זה אומר לגבי אורך חיי המדף שלו? כלומר, מהרגע שהוא הגיע לחנות, כמה זמן אפשר?
מדינת ישראל נותנת, משרד הבריאות נותן 5 ימי תוקף לטונה, בכל העולם אגב זה 10 ימים, אנחנו מדינה היחידה בעולם שמורידה תוקף לדגים, גם בסלמון, גם בהרבה מוצרים אחרים.
זה מרגע הדייג?
מה זה?
5 ימים מרגע הדייג או מרגע שהיא מגיעה?
5 ימים מרגע הדייג, מרגע הדייג.
מרגע הדייג.
ולכן כשהטונה מגיעה...
זאת אומרת שהוא כבר מגיע אחרי יומיים.
הוא מגיע יומיים, הוא מגיע למעשה בערב, רק למחרת בבוקר מתחיל השיווק, למעשה, מהרגע שהתחלת לשווק אותו, יש 48 שעות.
וואו.
אוקיי, אבל אם אני קונה אותו בחנות ושמה אותו ממש, אתה יודע, ככה עם קרח, לוקחת אותו הביתה כמו שצריך, שומרת על שרשרת קירור, עוד כמה זמן מותר לי להשתמש בו בבית?
בדרך כלל מקסימום 24 שעות, לא מעבר לזה. 24 שעות זה ממש המקסימום. לאכול טונה, בטח אם רוצים לאכול אותה נער.
נער.
אז זה דווקא הגיוני מה שממשלת כן. ישראל אמרה 5 ימים, לשם שינויים צודקים?
קודם כל יש הבדל גדול אם שמרים את הדג שלם או מפלטים אותו. כשאת קונה בחנות היא כבר מפולה. על כל מצב צפירה שאנחנו מעבירים, לא משנה שם, אנחנו מדברים על כל מוצר חי, בסדר? מבשר, דקים, אפילו ירקות, אוקיי? אבל צריכים מלפפון, תשאירי אותו כמו שהוא במקרר, 3-4 ימים, מחזיק נהדר. תקלפי אותו ותשאיר אותו במקרר, הוא החליק פחות. תחתכי אותו לסלט ותחליקי אותו במקרר, הוא החליק עוד פחות. ולכן אותו דבר, בדגים בבשר, כשהדג הוא שלם על העצם שלו, עם הכל, ולא נוגעים בו, אורך החיים שלו הרבה יותר ארוך מאשר מהרגע שמפלטים אותו.
יפה. למדתי משהו, האמת שזו הקבלה מאוד מאוד בהירה והגיונית, כי בעצם אתה גם מגדיל את שטח הפנים, וגם התעסקת יותר, והכנסת חיידקים, והכל.
בעניין הזה, זה פשוט מקטין את אורך החיים של המוצר.
עכשיו, כבעלים באמת של גם יבואן, וגם יש לכם חנות דגים, כשאני מגיעה לחנות, יושבים שם נתחים אדומים יפהפיים, ואני יכולה להיות בטוחה שזה טונה. אז עליך אני סומכת, אבל כשאני באה לכל חנות דגים, איך אני יכולה באמת לדעת שזה טונה, ולא מישהו מהמשפחה שלה, כמו למשל הפלמידה האדומה, שהצבע מאוד דומה?
זה גדול נורא קשה לדעת. אחד הדברים אולי היחידים שאני יכול לחשוב עליהם, בדרך כלל טונות מגיעות לארץ בגדלים מאוד גדולים, דגים של 50-60 קילו ומעלה. זה אומר שהגודל של הנתח של הפילה הוא מאוד גדול. בסדר, הקוטר של הפילה יהיה גדול יחסית. אם רואים נתח שהוא קטן יחסית מפילה שלם, אני לא מדבר עכשיו אם את רואה חתיכה חטופה לקבוצה במקרה תצוגה, אז אפשר לזהות שזה למעשה פלמידה אדומה, בונים טוב ולא טונה אחד מהזנים שדיברנו עליהם.
אוקיי.
פלמידה אדומה הוא גם מצוין, כן? שלא יתפשר.
כן, אלא אם כן מציגים אותו
כתונה. פלמידה אדומה ולא טונה.
בדיוק.
בדיוק.
הבעיה היא פשוט, צריכה להיות חצי במחיר, כן? שיהיה ברור, זה הסיבה שאנחנו אולי מציגים את זה ככה, אבל אין סיבה לעשות את זה. כשהפלמידה אדומה היא מקומית והיא טריה והיא טובה, אז כדאי לעבוד איתה.
אבל לפחות אנחנו יכולים לדעת שהיא באמת טריה, כי התקנות מחייבות אותנו באמת כאילו לצרוך אותה כמה שאתה אומר.
נכון. בגלל זה אמרתי שנושא של דייט ובכלל לקנות דגים הביתה, דבר נורא חשוב, להתפבר, להבין את המקום שאתה קונה בו, לסמוך על המקום שאתה קונה ממנו את הדגים, זה נושא מאוד חשוב.
מהמם. תודה רבה, אודי. החכמנו ממש.
תודה רבה.
המשך יום מקסים, אנחנו הולכים עם המון ידע. תודה רבה.
שבוע טוב, ביי.
ביי, תודה רבה.
אני צריכה דרינק.
אני גם.
דיברנו מלא, למדתי מלא, אני חייבת דרינק.
אז אני הבאתי לך היום את הדבר הצהוב הזה, זה סקה יוזו.
חשדתי.
חשדת, לפי הצורה של הבקבוק.
האמת שידעתי שזה בקבוק.
כן. אני התקלתי בדבר הזה לראשונה ביפן, של יובל בנריה. סקה אנחנו מכירים, צורכים אותו חם, עוקר, מסעדות יפניות, מאוד מאוד מתאים לסושי.
ולכן גם בחרנו היום. ולכן
גם, בדיוק, ולכן גם נשתה אותו היום עם הדג. הסקה הספציפי הזה עשוי מפרי היוזו.
סקה שמבוסס על יוזו?
נכון, שיש לו טעם אתרוגי, מתקתק, טיפה מריר. מדהים, מדהים, מדהים. מאוד מאוד מתאים.
ואיך אתה ממליץ לנו? שאנחנו פה נמזוג את זה?
אנחנו נשתה אותו עם קרח.
זהו. אני חייבת להגיד משהו על הסאקה עם היוזו הזה. קודם כל שיוזו זה לא פלא שיש לזה טעם אתרוגי, אנחנו יודעים שהיוזו הוא קרוב משפחה של האתרוג הרבה יותר מאשר קרוב משפחה של הלימון. ואת דיברת על זה ששתית פעם ראשונה את הסאקה יוזו אצל יפן של יובל בנריה, אז אני באמת פעם ראשונה שהבנתי שאנחנו לא מבינים כלום בסאקה, היה כשהייתי ביפן, המדינה.
כן.
וזהו, וזה עולם שלם הסאקה, שנורא שווה לחקור אותו, ויש סיכוי שיום אחד יהיה לנו תוכנית סאקה. עולם, עולם, עולם.
תראי, תרבות הסאקה מתפתחת עכשיו בישראל, ככל שהמסעדות האסיאטיות, או היפניות, או האסיאטיות, לא משנה, מתחפות בישראל, וכבר רואים מגוון של סאקה בתפריט, ולא רק סוג אחד. אבל העולם הזה עשיר כמו עולם היין. יש בו אלפי סוגים, מסונן, לא מסונן, שותים חם, שותים קר. נושא ששווה להיכנס אליו פעם.
לגמרי. ועם הסאקה ביד.
לחיים.
לחיים, כפרה. נהדר.
זה טעים.
אם כבר אנחנו... כתוב ליבנו באלכוהול, אני רוצה שנדבר קצת על בריאות. טונה ובריאות. יש את העניין שאנחנו אומרים לאנשים על צריכת טונה, אז ידברו איתנו על כספית, על ריכוז הכספית בטונה.
כן.
וזה נכון, כי בטונה יש כספית.
נכון.
מסיבה מאוד פשוטה, שהדג הזה הוא גדול, הוא חי לאורך זמן, והחיים שלו, הארוכים והעשירים שלו, גורמים לו פשוט... להכניס הרבה מאוד כספית לגופו שלו, ולכן הבשר ספוג בכספית.
נכון, ככל שאתה צעיר יותר, היה לו פחות זמן לצבור איתו כספית בגוף.
נכון. אבל מה שאנשים לא יודעים, זה שאותם דגי טונה גדולים ומפוארים, זה לא אותם דגי טונה שיש בקופסאות שימורים. אלה שיש בקופסאות שימורים הם קטנים הרבה יותר, ולכן גם יש בהם הרבה פחות כספית.
עדיין יש שם הרבה כספית.
יחסית.
הדג טונה שאנחנו הישראלים צורכים בדרך כלל, שהוא עם התחולת כספית הכי נמוכה, זה מגיע לרמה של צריכה מקסימלית של 163 גרם לשבוע לאדם ששוקל 70 קילו.
163 גרם טונה לשבוע?
טונה לשבוע, זה אומר, זה פחית. זה פחית שימורים אחת של טונה לשבוע, לא יותר. מעבר לזה כבר, זה עודף כספית בגוף. להבדיל מנגיד מקרלים, שזה דג שאפשר לצרוך ממנו 1.5 קילו בשבוע.
אני לא כל כך מרוצה ממה שאמרת עכשיו. תראה, בוודאות לנשים בהיריון יש הגבלה, וממליצים לנשים בהיריון לא לצרוך הרבה טונה, בטח לא יותר מקופסה בשבוע, בגלל ריכוז הכספית הגבוה, אבל קופסה בשבוע זה מעט.
קופסה בשבוע זה מעט, בוודאי למי שהוא בדי בילדר, בונה את הגוף, צורך מלא חלבון, או סתם בין האנשים שמאוד מאוד אוהבים טונה.
אני יושבת פה ואני אומרת, מה אני אמורה לעשות עם
עם הסנדוויץ' טונה אבוקדו שלך?
עם הסנדוויץ' טונה אבוקדו שלי אני כל כך אוהבת, או עם האור נורא אוהב שאני עושה לו טונה עם בצל ושמן זית, ומלא מלא 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 יסבי טיבול, ואני קולה פיתה.
כן,
על האש. עם הרבה שמן זית כזה, ואז הוא אוכל את זה בפנים כמו מין טורטיה כזאת, והוא תוקע ככה זה שתי קופסאות טונה, ואז אתה בא ואתה אומר לי קופסה בשבוע, ואני מרגישה לא טוב.
נכון, אבל תראי, ככל שאנחנו עוברים כיום לטכנולוגיות ירוקות, ויש מאמץ אדיר להוריד את הזיהום שנפלט היום מתחנות כוח, ועוברים לאוויר אוויר נקי, חוקקו פה חוק ב-2008, לדעתי אני קראתי שעד שנת 2030 ישראל שואפת להגיע למצב שבו 17% מכל תצרוכת החשמל תהיה דרך אנרגיה מתחדשת, וזה יוביל לכך שרמות הכספית בדג ירדו משמעותיות. הן כבר יורדות משנה לשנה, עדיין לא מספיק. אז בואו נקבע לנו דייט לעוד 11 שנה,
יאללה.
ונוכל לאכול לנו שתי פחיות טונה בשבוע.
אבל נגיד לך איפה הבעיה שלי עם זה. כי לפני רגע דיברנו על טונה וכספית, ואמרנו שבקופסאות טונה יש כספית,
כן.
בגלל שעדיין יש בים שלנו כספית, אבל הטונה הכחולה, הגדולה, יש בה ריכוז כספית הרבה יותר גבוה. אז מה בריא בזה? אמור להיות במלא כספית.
יש במלא כספית, וכספית זה לא בריא, נכון. יש לה יתרונות בריאותיים אחרים לדג הטונה, שאפשר למנות אותם, אבל מבחינת צריכת כספית זה מסוכן מאוד. אבל אנשים, שוב, זה דג יקר, זה דג מאוד נחשב ונצרח בסושי או בסשימי במסעדות יוקרה. את לא אוכלת ערימות שלו.
לא.
פעם בשבוע מקסימום, גם אם את מתפרעת, יוצאת למסעדה ואוכלת סשימי טונה, לא תגיעי לרמות.
לא, האמת שזה נכון, כי בדרך כלל במנת סשימי ממוצעת במסעדה יגישו לי כ-50 גרם, אז בעצם זה רק 50 גרם טונה, זה לא קרוב לכמויות שדיברנו עליהן בטונה משימורים. טוב, עכשיו, אחרי ששתינו סק איכותי ודיברנו על טונות מאוד מאוד איכותיות, אני יכולה כבר לדבר על טונה מקופסת שימורים כמו שצריך?
כן.
יופי, כי אני ממש אוהבת טונה.
אני מאוד אוהב טונה מקופסה, שלא תביני אותי לא נכון, אני באמת אוהב את זה, זה כאילו מוצר שאני מאוד מאוד אוהב, אבל אני אצרוך שוב את האיכותיים ביותר. ואם באמת אני בדודה רצינית על טונה, מה שקורה באמת, אחת לה אני לא זוכר כמה מתי אכלתי פעם אחרונה בבית טונה, אבל זה או אורטיז או ריו.
ריו מרה.
כן, החברות הכאילו איכותיות יותר.
אתה יודע, באמת, ההבדל בין טונה איכותית לזאת שלו, הוא מאוד מאוד ניכר. זה החל מהריח, שהריח של אורטיז או ריו מרה, באמת ריח עדין של דג טוב, וטונה זולה, היא פשוט לפעמים קצת מסריחה. אבל גם יש את העניין של הגודל של הצ'אנקים, בין צ'אנקים, אתה יודע, נתחים גדולים ומרשימים של טונה, לבין פירורים מביכים של טונה זולה.
שזה הגדרות שיווקיות מאוד מאוד ברורות.
יש לזה הגדרות שיווקיות מאוד ברורות. אתה יכול כאילו לדבר על נתחי טונה שלמים, אתה יכול לדבר על פציטי טונה, ואתה יכול לדבר על פירורים.
נכון.
עכשיו, כשאתה מוציא טונה איכותית מהקופסה, זה נתח שכאילו ממש נדחס לתוך הקופסה.
רואים את הבשר של הדג עם כל הפלייקים שלו?
כל הפלייקים.
שלם.
ואתה אפילו לפעמים מתקשה להוציא את הטונה מהקופסה, מרוב שזה
גוש
שלם. ואתה מתקשה לפורר אותו עם המזלג, וכשאתה קונה טונה זולה, זה ממש פירורים, שכאילו, מה שנקרא, מתחננים להיות סלט עם מיונז.
פתיתי טונה.
פתיתי טונה. אז זה באמת עניין, אבל ההבדל באיכות הוא לא רק בגודל הנתחים, הרי בסופו של דבר כולם עושים טונה מאותם דגים,
נכון.
אתה יודע, אמרנו האלבקור או הטונית.
שוב, זה תלוי אבל מאוד באיך החברה שעושה את הטונה, צד את הטונה, ואם הקפיאה או לא הקפיאה את הטונה.
זה בדיוק העניין, שהיו פה מפעלי טונה בארץ, כיום נשאר רק מפעל אחד, פיל טונה.
נכון.
סטארקיסט נסגר לא מזמן.
ממש עכשיו היה בדצמבר, היה זה רעש גדול.
כן, ובצדק, כן. תכף נדבר על זה, אבל כשאתה קונה אורטיז, אז המפעל יושב על חוף הים, או אפילו באוניות, ומיד כאילו מאבדים את הטונה, והיא מגיעה מאוד 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 טריה לתוך הקופסה. בארץ, בוא, מקפיאים את הטונה בחול, שולחים אותה לפה, כאן מפשירים אותה, כמה המוצר הזה יכול להתחרות?
מוצר שעובר הקפאה והפשרה, אוטומטית הוא כאילו מתפורר ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר מוצר טרי. כן, זה בעיה, אבל את יודעת, כדי לשווק את הטונה במחירים זולים לצרכנים, וטונה זה לא מוצר זול בשום צורה שהיא, אז משתמשים בכל האמצעים, כל האמצעים קשרים.
שלא תתבלבל, אני בבית שלי קונה טונה לא יקרה. א', כי באמת צריכת הטונה שלנו היא יחסית גבוהה, והלוואי והייתי יכולה לקנות אורטיז. אני לא יכול, אי אפשר לשלם 50 שקל על קופסת טונה, כשאתה צריך להכיל ארבעה פיות. זה לא עובד.
לא, חד משמעית. זה אלה ארוחות ערב מיוחדות עם חברים ודברים כאלה, או כשאת בדודה ממש מטורפת. אבל שוב, טונה אורטיז היא ברמה כל כך גבוהה מעל טונה קופסאות, שימורים, שאין מה להשוות בטעם. אפילו כשאני אומר אין מה להשוות בטעם, אז אנשים עוצמים עיניים ואומרים, אוקיי, טעמתי תפוח מאוד מאוד טעים וטרי, וטעמתי תפוח ישן וקצת קמחי, וזה ההבדל בטעם. לא, לא, שום, אין שום קשר בין טעם של טונה משומרת, שאנשים עוצמים עיניים וחושבים על טונה משומרת, לטעם של טונה אורטיז. זה טעם אחר לגמרי.
עוד יחשבו ששמו לנו כסף על התוכנית.
אולי ייתנו לנו, חבר'ה מאורטיז, אתם מוזמנים, מוזמנים, כן,
שישלחו כמה קופסאות, כי לא נתנו לנו כסף, ממש לא.
אני אשמח לאכול על טונה אורטיז עכשיו.
אז אני חייבת להגיד, אני בביתי, לאורך שנים, קונה סטארקיסט, מתוך ידיעה שזה גם מוצר ישראלי.
כן.
ועכשיו בדצמבר סגרו את המפעל בצפון, זה כבר לא מוצר ישראלי, זה אומנם חברה ישראלית, אבל זה מיוצר בחול.
נכון.
זה גם מופיע, אפשר לראות על האריזות שזה כבר מיוצר בחול.
אבל זה עדיין מוצר שנערז פה בישראל ותרם לכלכלה.
נכון, כן. אז משהו שלי חשוב להגיד, אם כבר רוצים לקנות טונה לא כל כך יקרה ועדיין לעשות אותה טובה, אז יש לי כמה טיפים ממש טובים.
אני אשמח לשמוע.
כי עקרת בית נואשת.
עקרת בית את לא, נואשת את לא, אבל אני עדיין אשמח לשמוע.
קודם כל אני קונה טונה רק במים.
לא בשמן.
אם היא באמת לא טונה ברמה כל כך גבוהה, כמו אריו, מרי, אורטיז וכל אלה, אני קונה אותה במים. ואז אני מסננת אותה מהמים, ויוצקת עליה שמן זית איכותי מביתי, אז לפחות אני יודעת שלא מדובר פה על איזשהו שמן נחות.
כן.
כי גם אם כתוב שמן זית, אני לא יודעת אם זה שמן זית כתית מעולה, כנראה שלא.
די בטוח שלא, וגם מעובב ברמות כאלה ואחרות עם שמנים אחרים.
נכון, ולכן טונה במים, מסננת ויוצקת איזה שמן זית, נותנת לזה לעמוד איזה כזה חצי שעה שהיא תספוג את הטעם. זה דבר אחד שאני עושה. דבר שני, אני מבינה שהטונה הזאת לא יכולה לעמוד בפני עצמה, והיא זקוקה לבת טעם נוסף.
גם.
אז מה שאני גם עושה, אני קוצצת בצל, תקשיב, זה טריק מדהים. אבא שלי לימד אותי לעשות את זה, ואיזה כיף שיש לי משהו שלמדתי מאבא. אני קוצצת בצל, ויוצקת עליו שמן זית, ונותנת לו לעמוד גם את החצי שעה. כלומר, כשאתם עושים סלט טונה בבית, קחו את הטונה, תקצצו בצל, שימו, תנו לזה שמן זית. השמן זית גם מרקח את הבצל, וגם כזה נותן טעם טוב לטונה. ואני תמיד אוסיף קצת גרידת לימון, ואני תמיד אוסיף הרבה מאוד יסבי טיבול. אין מה לעשות, אם הטונה היא לא ברמה של עומדת בזכות עצמה, צריך לעזור לה להיות יותר טעימה.
נכון, הרבה אנשים מוסיפים מיונז. את יודעת למה מוסיפים לטונה מיונז?
כי זה טעים?
לא לזה התכוונתי. יש עניין של רמות של שומניות בדג הטונה. יש דגי טונה שמנים יותר, ויש דגי טונה שמנים פחות. לרוב דג הטונה שמגיע בקופסאות שימורים, הוא שמן פחות. ובתוך הדג עצמו יש חלקים שהם שמנים יותר ושמנים פחות. הבטן היא שמנה, כמו אצלנו בני האדם, הנה הקרס שלי, מכילה את רוב השומן שלי בגוף. הגב שלי שרירי וחטוב, שימו לב. וככה גם הדג. והרי מדג טונה שלם וגדול מוציאים ארבע פילטים עיקריים, ימין ושמאל, עליון תחתון. העליון מאוד מאוד רזה, התחתון יותר שומני. בגדול מה שאני אומר זה שכשמשתמשים במפעלים הגדולים ולוקחים את הדגים השלמים ועד זה רק כאילו תולשים להם כל טיפת בשר מהגוף ומכניסים לשימורים ואז יוצא לך גם פתיתים וגם גושים וגם אין באמת כאילו חלוקה איכותית גבוהה, אז גם אין שליטה על רמת השומניות. ואז לכן נהוג להוסיף שומן לטונה, והשומן זה מיונז.
הבנתי.
מאשיר את המרקם, כי אחרת זה יבש.
כן, אלה אם כן שמים באמת שמן זית.
כן.
מה שעוד רציתי להגיד, שכאמור, תשימו לב שאתם קונים טונה של נתחים שלמים, ולא עכשיו פתיתי טונה או דברים כאלה. לנסות חברות, למצוא את הדברים שהם קצת יותר איכותיים בתוך העולם הזה, וזהו.
זהו.
ולאכול עם אבוקדו. אין דבר יותר טעים בעולם מטונה עם אבוקדו.
שזה שוב.
שוב, השומניות הזאת.
השומניות, נכון. השומניות פשוט תורמת לטונה בצורה מדהימה עכשיו.
מה דעתך על זה שאני קונה טונה במים? חשוב לי לדעת כשף, מה אתה חושב על זה?
אז אני חייב להגיד לך שאני...
שפתעתי אותך?
לא, לפני כמה שנים הייתי מאוד במגמת כושר, את זוכרת, הייתי הולך כאילו מלא לחדר כושר, כן. היום לא, אבל ברמה ממש פנאטית, והייתי אוכל באמת מלא טונה משימורים. עכשיו, ההבדל בין טונה שימורים בשמן לבין טונה שימורים במים, זה משהו כמו 16 גרם שומן או שמן שמוסיפים לה ל-100 גרם. אני לא זוכר בדיוק, יכול להיות שאני טועה. זה משמעותית מאוד כשאת מנווטת בין אבות המזון שלך בצריכה ועוקבת אחריהם. ועל כן הייתי צורך טונה במים, וטונה במים לעזור בדין, תמיד הטעם שלה דלוח ויבש, והיא צריכה אין ספור שיפורים מאשר טונה שימורים בשמן. עכשיו, את, יש לך את הפטנט של אבא, ואת מוסיפה לה מלא חומרי טעם ומשפרת לה את המאזן, אבל רוב האנשים שצורכים טונה במים, בשימורים במים, פשוט אוכלים אותה כמו שהיא, והטעם דלוח. נעצר לי, אני לא מסוגל.
טוב, אז אחרי שדיברנו על טונה מקופסה, אני חושבת שבוא נחזור למטבח העילי.
כן.
בוא נדבר על טונה טריה, ובוא נדבר על זה עם מי שבאמת מבין טונה טריה.
מי באמת מבין בטונה טריה?
מידן סיבוני.
בוגר משחקי השף.
בוגר משחקי השף, שגם היום עושה ארוחות פרטיות בחלל משלו, ארוחות שמבוססות על דגים נעים. חלום.
אני עוקב אחריו, יש לו תמונות מטורפות. בואי נדבר איתו.
הלו.
היי מידן.
אהלן, מה קורה?
בסדר.
הלו, הלו, הלו.
טוב, אז איתנו על הקו עכשיו, השף מידן סיבוני, שאני חושבת שאין בן אדם שמבין יותר בדגים נעים ממנו. אתה מסכים איתי, אורן?
אני די בטוח.
אוקיי. מידן, מה העניינים?
אני מוחמא ותודה רבה. אני מצוין, היה בוקר מוצלח עם דגים היום, אז אני מאושר. של דגים אני מאושר.
לא, תקשיב, אני ב8:30 בבוקר, אני מסמסת לו אם זה לגיטימי לדבר איתו, אז מה הוא עונה לי?
מה?
שולח לי תמונות של טונות שהוא מפלט ברגעים אלו ממש, ואני כזה, או, בדיוק על זה, אני רוצה לדבר איתך. תגיד, מ1-10, כמה אתה אוהב טונה?
10 פלוס, תראי, זה דג שמרגש אותי כל פעם מחדש שהוא טוב. שהוא באיכות שאני מצפה לה, זה הופך אותי לבן אדם מאושר. לא דיתי, לא לכל אחד אני שלח תמונות של דגים בבוקר, רק מי שמעריך את זה, כי אם אשתי הייתה שאלת אותי איפה אתה ושלח לה תמונות של טונה, לא בטוח שהייתה מתלהב כמוך. אז בקטע של דגים.
היה פה משהו מאוד מעניין שאמרת, כשהטונה איכותית, אבל בוא נדבר באמת על האיכות של הטונה שאנחנו, כפי שאנחנו רואים אותה בישראל. הטונה פה טובה?
אז ככה, התשובה היא לא חד משמעית. כי בגלל שזה טונה, זה לא דק של בריכות כמו סלמון, שהוא כל הזמן אותו הדבר, והוא ניזון מאותו דבר, והוא נראה אותו דבר, בהנחה שאנחנו מדברים על משקלים זהים וחוות וכו'. זה דק שהוא דק פר, יש אותו גם בחוות, אבל זה לא על זה אנחנו מדברים, על הטונה, הבלופין או הילופין לצורך העניין, אלה דגי ים, דגי פר, ניזונים מאוכל שונה, אבל שהוא באיכות המקסימלית שלו, זה פשוט מעדן מלחים, וזה פשוט משמח אותי שאני מקבל את הטונה הטובה.
תגיד מידן,
כן.
הטונה שקיבלת היום מאיפה היא?
הטונה היא ים תיכונית, אוקיי? לצורך העניין זה טונה שהגיעה מיוון. העונה של הבלופין מתחילה פה בארץ ישראל בסביבות אפריל-מאי. זו עונה קצרה יחסית שבמהלך הנזידה של הטונה זה משהו כמו חודשיים-שלושה. אנחנו נהנים מהטונה הזו פה בארץ, ועכשיו פשוט ישיבו מיוון, אז הטונה הזאת, שזה אותו טונה למעשה שאנחנו דגים פה, מגיעה כרגע מיוון. אז המשלוח שהגיע מיוון, שזה ים תיכון, טונה טריה כמובן, היא לא עוברת שום תהליך הקפאה, דק שמטפלים בו נכון, וניתן לראות את זה לפי הטעם, צבע, חיי מדף וכו', זה דק שחייבים לנקז אותו. לצערי, או לשמחתי, אתה לא יכול להסתכל על זה, בעבר היום מגיעות לפה טונות ענקיות של 100-200 קילו, גם היום בעונה נתפס פה, אבל בגלל טיפול לא נכון, הדג היה נזרק לפח.
וואו. מה?
כן.
באמת?
תחשוב על דג, כן, בהחלט ככה, הוא גם אפילו לא ראוי לבישול. תחשוב על דג בלופין שנמכר ביפן באלפי דולרים, אם לא עשרות אלפים לנתח של... של דג, והיה נזרח בגלל טיפול לא נכון, שלא היו מנקזים את הדם, או בסופו של דבר אנחנו מתקרבים לאזור של אביב קיץ, ושחם פה בים הטמפרטורות מזנקות.
אני בשוק.
ואם לא מכניסים את הדג לקירור נכון על ידי קרח, ניקוז של הדם, הדג הזה בעצם לא שווה כלום עם כל היוקרתיות שלו.
וואו.
אז זה פעם זה מה שהיה קורה, הרבה היו נזרקים, לא כולם, הרבה מאוד. גם מאוד תלוי בשיטת הדייק וכו', זה תוכנית שלמה אני חושב, רק על הסגנון דייק.
תגיד, כמה אתונה שאנחנו אוכלים פה, הטריה, כמה היא שונה מזו היפנית? חך לא מנוסה, אתה יודע, חך שלי אפילו, כאילו לא בן אדם שחי כל היום על דגים נעים, אני ארגיש הבדל באיכות של אתונה מפה לבין יפן?
התשובה היא כן, בהחלט. מה שמעניין אותי בדג שאני בוחר בחשיבה יפנית, זה אחוזי שומן וטקסטורה.
כן.
בעצם האחוזי שומן, הם קובעים את יוקר הדג ואיכותו, והטקסטורה, יש כל מיני דרכים בשביל להגיע לטקסטורה אופטימלית. אנחנו לא רוצים שהדג יהיה קשה מדי ובסטרס ותפוס, אז הרבה פעמים יש את הנושא של יישון של הדג, יישון ממש כמו בבקר.
כן?
כן, אנשים לא יודעים את זה בכלל, אבל טונה נהוג לישן אותה. כמובן, יש רמות שומן שלפי זה נקבע תהליך יישון, אני בעצמי מיישן דגים, אפילו מביא אותם לשבוע ימים פלוס, שמדובר בלדחים שמנים ואיכותיים ומבוקר, תהליך של עצות, זה במקרר שהוא מיועד לזה, אז זה באמת נושא שהוא נושא שלם בטונה.
סך הכל מפתיע, אבל די הגיוני כשחושבים על זה.
כן,
תראה, יש לו מערכת כלי דם ממש כמו בבקר כמעט, טונה זה דג מופלא, יש לו חלקים שאנשים בכלל לא... אני יש לי מנה שאני עושה מנת ראש טונה, בשר שנמצא בראש של הטונה הוא לא לסשימי כמובן, אבל הוא לצליה ויש לו טעמים עמוקים גם של ים, אבל לא דגיים מדי, והוא פשוט נפלא שהוא בא בבגע עם גחלים. יש את החלק של הכנף, שזה הקמה טורו, שזה חלק שהוא מאוד שומני, שגם אותו לפני מספר שנים בזאת היו זורקים, לא היו משתמשים באזור של הכנף. קולגה שלי שאני מעריך ומאוד מאוד אוהב אותו, יחי, יש לו מנת כנף שהוא עושה מכנף של מוסר ומתגן גם של כנף של לוקוס כמובן, וכמו שיש את הנתח קצבים, זה הנתח דייגים אני קורא לו.
לגמרי.
אז בטונה זה אחת כמה נחמה בהרבה יותר טוב. כמובן לא לציגון, אבל לשיטות בישול כאלה ואחרות הוא... פנטסטי.
מה אתה אוהב לעשות עם טונה?
אתה סושי שף, אבל בוא רגע נשים את כל...
הוא לא רק סושי
שף. לא, זהו, בואי נשים רגע את כל נושא הטונה הנאה בצד, ותספר לנו איך אתה אוהב לבשל אותה.
אבל הוא הכי אוהב לעשות אותה נאה.
אבל זה אובייס.
תראה, זה אובייס, נכון, אבל ברגע שאתה לוקח את הטונה עם הטיפול הנכון של כל מה שרחבתי ככה, מה שהספרתי בקצרה, אתה מגיע לתוצאות שזה לא סושימי פשוט במסעדה... סושיה כזאת רגילה שפרוסות מאוד כאלה בארץ, אלא אתה מקבל באמת משהו שהוא ייחודי ושונה, אבל יחד עם זאת, בסופו של דבר, יש לי כן נטייה להסכים עם כל האומנות וכל זה, בסופו של דבר זה פרוסת דג נע, איך שלא תהפוך את זה. אז בגלל שהטונה הזאת כל כך מופלאה, ויש בה כל כך הרבה רובד של טעמים, אז יש חלקים, כל חלק מיועד לדבר מסוים. יש נתחים שנקרא זוקה, שחולטים את הדג ואז שמים אותו במרינדה, שהיא על בסיס סויה, כמובן שיש בזה סאקה, מירין, דשי, שזה גם, זה טונה בתוך ציר טונה בעצם, כי זה גם, קצובושי זה טונה מיובשת.
די בחלב אימו.
קשר למעדרין, דיברנו על קשור, קשר למעדרין. אז זהו, זה בעצם תהליך שהדג עובר מין כבישה עדינה, מאוד מעצים את הטעמים שלו, להמליח את הטונה קלות למשך חצי שעה, 40 דקות, סוג המלח שאתה משתמש משפיע על הטעם, יש מלח שאני עושה אותו באישון ממש כבד, ואז אני מקסד, אז יש טיפה טעמים מאושנים, יש צריבה, יש בישול, חריים ממיטורו, היפנים יעשו חרקירי, אבל זה אחד הדברים המופלאים שיש.
וואו.
אם אתה מקבל תורו כמו שצריך, לרדת על כיכר לחם זה רק תירוץ של הרוטף, של המנה. אז יש גם את זה.
חריים מטורו. אתה יודע, אנחנו פתחנו את התוכנית בזה שאמרנו שעוד מעט פסח, ואנשים מחפשים דברים לגוון, אבל מה, אין שום קשר לטונה, כי אף אחד לא יגיש טונה בערב החג, אבל היי, חריים מטורו?
יש פתרון להכל מסתבר.
בהחלט, תראי, לצורך העניין הכנף, שזה חלק שבאמת אין לו ביקוש בדרך כלל, הכנף של בלופין, צלוי אפילו בתנור ביתי, 220 חום גבוה, גריל, כל השומניות מהדג יוצאת, מקבלים קרסט יפה, מפרקים את הבשר מתוך הכנף, מגישים את זה על קערת אורז או קערת רוטב, ועושים את הפעולות בנפרד, זה לא תבשיל, אלא רק דג מבושל על אורז נקי או על רוטב כלשהו, כל אחד לפי טעמו, וזה פשוט מעדן יוצא דופן.
אני יכולה להשיג לביתי כנף טונה? בן אדם שרוצה להתנסות בדברים האלה, יכול להשיג היום טונה טובה, לבד? זה מגיע לחנויות?
תראי, זה מחבר אותנו לשאלה הראשונה, אם יש טונות טובות בארץ. אני, לשמחתי ולמזלי הרב, יש לי יכולת שאין למסעדות היום, וגם לא לשפים פרטיים, כי אני הולך ובוחר את הדברים בעצמי בפינצטה. רוב העבודה הכי קשה שלי היא קניינות. העבודה של הבישול, בגלל שאני מאוד אוהב את זה, אני לא מרגיש שאני עובד, גם אם אני 14-15 שעות על הרגליים. אבל העבודה הכי קשה היא לאסוף בפינצטה. לצורך העניין אני מגיע לשלוח של טון טונות מסרילנקה, אז אני בוחר את הטובה ביותר מביניהם, שזה ילופים, שזה לא בעונה של הבלופים. אז גם לזה, גם הרבה פעמים יש טונות לא טובות, אז לא מגישים טונה. לא מגישים טונה בכל מחיר.
כן.
חשוב.
צבע הוא לא פונקציה מרכזית בכלל בדג.
שזה מדהים.
הרבה פעמים הייתי את הספק דגים שלי בשעה 10 בבוקר, אחרי שהוא כבר פרח את כל הספורה ב-6 בבוקר. אני רואה מסעדות מוכרות כאלה ואחרות שמחזירות טונות נהדרות. מדהימות, 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 ואני אומר לו, מה קרה? למה זה חזק?
לא מספיק אדומה.
הם לא עובדים את הצבע, זה לא אדום מספיק, זה לא טוב מספיק, וכולי וכולי. אז באמת שזה
כאילו... ודווקא אם זה לא כזה אדום, אז זה אומר שבעצם אולי יותר שומן, לא? שדווקא זה דג יותר עסיסי, לא?
זה נכון, את מבינה בטונה, אבל את יודעת, אנשים מחפשים את האדום, אדום, הבועק כזה. בסופו של דבר, שהטונה מאוד אדומה, זה לא דבר רע בהכרח, אחרי שביפן הם דגים, הם קוראים לזה כאילו הבייבי טונה, שזה הבלופין הקטנות יותר, זה שימוש אחר לחלוטין, כאילו גם סשימי וכולי, אבל הצבע הוא מאוד מאוד אדום, והם לא הגיעו לבשלות של... אני פחות אוהב לעבוד עם טונות כאלה גם בגלל הטעם, הוא קצת יותר מתחתי, אין בו את אחוזי שומן, וגם בואו, צריך לתת לטונה לגדול למשקלים ראויים,
ואתה
יודע, להרבות את עצמה ושתגדל וכולי. טונה בוגרת מבחינתי, זה דגים של 100-120 קילו ומעלה, זה דגים שאני נהנה לקנות, אין לי נקיפות מצפון, ובאמת הטעם עושה אומר הכל בסופו של דבר, כי זה דג שהוא מספיק בוגר.
וטעים.
וגם הטעמים, כן. למרות ששוב פעם, גם בדגים גדולים, אפשר ליפול על דג של 150 קילו שהוא רזה ו... ולא בסיוע.
בעיקר אם לא טופל כמו שצריך. מידן סיבוני, אנחנו רוצים א' להודות לך שככה העמקת ואת ידיעותינו בנושא טונה, וגם לספר לכם שיש לו אינסטגרם משוגע.
מטורף. מדהים. ברמה של אירופה.
תודה רבה.
ממש איזה...
או יפן.
לא מועד הריגטו.
הריגטו. תודה רבה, שיהיה אחלה יום.
ביי ביי.
גם לכם, יום נפלא. תודה רבה לכם.
יאללה. ביי.
תודה לכם. ביי ביי.
אוכל. איבדתי את זה, זהו.
פרד, בואי נדבר קצת על... דיברנו המון על הדג עצמו, ונינו תוכנית טבע ותוכנית צרכנות, אבל בואי נדבר על האוכל.
על אוכל.
על אוכל, על מתכונים, על איך אוכלים את הדבר הזה.
אני עושה כל מיני דברים מטונה.
כן.
האמת ש... מטונה טריה.
טונה טריה, לא שימורים.
לא משימורים. שימורים, דיברנו מה אני עושה. כבודם במקום המונח, כאמור. אני לא עושה מוסטונה, למרות שאימא שלי, אני גדלתי על מוסטונה. אימא שלי הייתה עושה מוסטונה בתוך כלי כזה של טאפורוור עם החור באמצע. אתה מכיר את זה? הטבעת?
גם אני.
שבאמצע היו מעמיסים עגבניות שרי.
אני מתגעגע לטעם הזה. תקשיבי, עושים את זה, לא תאמיני, עם קטשופ ומיונז. וואו, איך אני אהבתי את זה.
זה מגעיל.
פשוט טעים.
אורן, זה מגעיל.
זה מגעיל, אבל זה זיכרון ילדות, אני לא יכול להילחם בזה. אתה לא יכול. זה כאילו צרוב לי בתוך המוח, בתור משהו טעים.
נורא.
תמשיכי.
אז אני משתדלת באמת שאני קונה טונה לעשות איתה מעט מאוד.
כן.
אני, או שאני פשוט צורבת אותה ממש בקטנה, אתה יודע, מפלפלת אותה בהרבה מאוד פלפל ונותנת לה צריבה מאוד קטנה.
כן.
או שאני פשוט פורסת לצ'אנקים, אתה יודע, כמו סשימי.
כן.
ואני מערבבת כמות שווה של סויה מירין, ג'ינג'ר שום וצ'ילי. כן. סויה ומירין חצי חצי, ג'ינג'ר שום וצ'ילי. יוצקת עליה ומגישה. ואני גם כובשת טונה. כאילו, בדרך כלל אני עושה את זה יותר עם פלמידה אדומה, כי חווה על הטונה, אבל גם...
כובשת כמו כן. טונה בשימורים.
אני עושה תמיסה.
אוקיי.
ממים, מלח ולימון. Mm-hmm. ואז אני בעצם פורסות דקות של טונה, אני שמה בפנים, כמו מין פרעין כזה, כמו מין תחמיץ כזה. כמה דקות, רק שכזה ישנה את הצבע, מייבשת ושמה את זה בתוך שמן זית. ואז יש לי פורסות מוכנות של טונה כבושה. נורא נורא טעימות.
כן?
טעים נורא. כך אני עושה סלט ניסואז תמיד. פטי ניסואז כזה אני עושה לעצמי. אני מאוד מאוד אוהבת את זה. אני לא יודעת, סבתא שלי הייתה עושה ככה. אז ככה גם אני עושה. מה היינו עושים לסבתא שלי? טוב, אתה רוצה
לא בטוח שהייתה לנו תוכנית בלי סבתא שלי.
יכול להיות שלא הייתי מגיעה למטבח בלי סבתא שלי.
האמת שיש מצב.
כן. לא, סתם. אני לא מסכימה. אז אני חושבת שמקצוע הקולינריה בוחר אותך. זה מקצוע שהלשון שלך בוחרת עבורך את המקצוע. זה פשוט חובה שיהיה לי טעים. ואם חובה שיהיה לי טעים, אז חובה שאני אעבוד בזה. כי אם אני לא אעבוד בזה, לא יהיה לי כל הזמן טעים.
זהו, אני דווקא אוהב מאכל איטלקי מאוד מאוד ידוע ומאוד מאוד מפורסם, שעושים מטונה בשימורים.
ויטלו טונטו.
ויטלו טונטו.
איך אני אוהבת.
תקשיבו, זה שילוב שאני לא יודע מי היה האיטלקי הראשון שחשב על הדבר הגאוני הזה. זה מנה מפיימונטה של רוסט ביף של עגל, ויטלו, שאו מבשלים או צולים בכל נמו, ומקררים אותו, פורסים אותו דק 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 דק, ומוסיפים לו מין איולי, שמורכב מטונה ושימורים וצלפים, וכל מיני דברים טובים. בפרונטו אהובתי, גילוי נאות, גילוי נאות, זמנה קלאסית של דיוויד פרנקל השף, שהייתה שנים לדעתי, מהפתיחה של פרונטו, בפרונטו החדשה בתפריט, שהוא היה עושה את הטונה בעצמו, משמר אותה בעצמו, ועושה את היולי, והיה עושה את זה מווייס בוואטן. לא יכול להסביר לך, הדבר הזה טעים, ואני לא, שוב חוזר, לא יודע מי האיטלקי הגאון, שהתעורר יום אחד ואמר, בוא נאכל בשר ברוטב של דג. אבל עשו את זה, זה שילוב קטלני, ממש ממש טעים, המנה הזאת כבר לא בתפריט.
באמת?
אבל כן, אבל אם תציפו את פרונטו בצעקות, יכול להיות שהוא יחזיר אותה.
אני כל כך אוהבת ויטלו טונטו. היינו בפיימונטה לפני איזה 3 חודשים, וזה באמת מדהים. זה גם טעם מאוד ברור ומובחן. יש לך את הטקסטורה של הבשר, והטעם הוא מהטונה עם הצלפים.
כן.
ומה יכול להיות רע בטונה צלפים, קצת אנשובי ומיונז, מאוחים כולם ביחד?
פשוט דבר טעים. אני, את המתכון של דיוויד יש באינטרנט, אני חושב שאנחנו נשים בדף של התוכנית את הלינק למתכון הזה.
טוב.
ולי עצמי, בבריבה, כשהייתי יושב במסעדת בריבה בנמל תל אביב לפני
מיליון שנה.
מיליון ואחד שנה, הייתה מנה של סלט פריקסה, שהייתי לוקח טונה, סטייק טונה, צורב אותו, ומגיש אותו עם כל המרכיבים, כמובן בגרסה קצת יותר מעודנת, בצי סלב, תפוחי אדמה ויולט, הסגולים, שלל דברים טעימים וטובים בפנים, ולא דיברנו על פריקסה.
אתה יודע מה?
מה?
איך שאמרת את זה, אמרתי, איך לא דיברנו על פריקסה? איך אנחנו עושים תוכנית על טונה ולא מדברים על סמביץ' טוניסאי ואו פריקסה? אבל אני רוצה להגיד לך שאפשר לסכם את הדיון בצורה מאוד מאוד קצרה. אני אספר לך איפה הפריקסה הכי טעים בארץ.
איך על זה?
הפריקסה של חיימיקו.
חיימיקו!
בעוד השרון.
בעוד השרון?
כן.
שלום לך.
שלום, שלום לי. בעוד okay. השרון, מרכז עוד השרון, הפריקסה של חיימיקו, אתה פשוט לא מבין. אתה מגיע, אתה מזמין את הפריקסה, יש קטן בינוני גדול, הוא מצגן לך את הלחמניה במקום.
בלייב.
בלייב. המלית, הכל כל כך טרי, כל כך טוב, זה למות כמה שזה טעים. וזה, אכלתי את הסמץ הטוניסאי של שוק נתניה, ואכלתי ברמלה, ואכלתי בכל איפה שצריך לאכול סמץ הטוניסאי, כדי להכריע ולומר שזה באמת הסמץ של טוניסאי, הפריקסה הכי טוב בארץ.
טוב, שמעתם על זה פה מיפרת, לכו תבדקו ותגידו לנו מה אתם חושבים.
כן.
וואו.
תגידו שאני שלחתי.
תגידו שאני שלחתי,
אגב, אפרת. אגב, אני, כשטעמתי את הפריקסה הזה לראשונה, לא ידעתי, לא היה לי מושג, שחיים, הלא הוא חיימיקו, זה חיים רופש, היה איתי בכיתה.
אה, באמת?
כן, כשטעמתי את זה לא היה לי מושג.
בלי.
אז עפתי על זה, ואז גיליתי שזה שלו.
ואז גילית.
כן. עפתי על זה באתר שלי ואז גיליתי שזה שלו.
אנקדוטה מעניינת. תגידי אפרת,
מה?
שנעבור לפינתנו, מה אכלה אפרת? טעים השבוע.
השבוע הייתה לי פגישה עם ירון קסטנבוים.
כן.
כפרה עליו. נפגשנו ב-M25.
לשון.
אז תקשיב,
כן?
רגע, תן לי לקמו.
לא, אני...
למה אתה קופץ ישר?
כי זה הנתח האהוב עליי, אנחנו חייבים לעשות את זה פעם תוכנית, אף אחד לא יקשיב לה, אבל תמשיכי.
הלכתי ל-M25 בברודצקי, בסניף בנווה אביבים.
כן.
ומה רבה הפתעתי לגלות שהם, זה הפך ממש למסעדה, ל-M25. כלומר, יש שם את כל המנות המעולות מ-M25. זה לא רק המבורגר או...
באמת?
כן, לא רק ההמבורגר והרייס, אלא אכלתי גם את השואה מהמושנים.
כן.
ואכלתי את המנת לשון, שזה אחת ממנות הלשון המופלאות בארץ בעיניי.
זאת אומרת, אחת מהמנות, בקושי מגישים את הנתח הזה כבר נכון. בישראל, אבל גם עוד שוב טעמי ילדות.
אז הם כובשים שם את הלשון, ואז הם, בזמן כשאתה מזמין את הלשון, הם לוקחים את הלשון הכבושה וצורבים אותה על הפלנצ'ה, ואז מגישים את זה עם כזה מין ערימת ירוקים סופר טריה, עם חזרת מגוררת וחרדל מאוד חריף.
כן, הוא עושה את השילוב הזה של חזרת וחרדל, שזה הוא היחיד שראיתי שמגיש את שניהם ביחד, וזה באמת גאוני.
לדעתי הוא פשוט לא הצליח להחליט.
לא החליט מה יותר טעים. תכלס הוא צודק.
תסתדרו.
תסתדרו.
מה תעשו מה שאתם רוצים.
כן.
אתה יודע, אורן? לוקסי. הייתה לנו תוכנית מאוד מבולגנת היום, להרגשתי. הייתה לנו תוכנית שבאמת, בדיוק כמו שהבטחנו בהתחלה, נע בין חומרי גלם מאוד מאוד איכותיים לבין מוצר שבסופו של דבר הוא הכי נגיש, הוא הכי סופר וויז, כאילו הכי סופר שאתה יכול למצוא אותו
כן,
בסופר.
כן.
וככל שתוכנית התקדמה, הרגשתי שבעצם הבחירה בטונה תמנה בחובה לא רק פער גדול בין גבוה לנמוך, זה כמעט שני מוצרים שונים לחלוטין. זה כמעט שני חומרי גלם שונים לחלוטין.
כן.
זה די מדהים שבעצם מאותו... אותו דג מגיע לכל כך הרבה סוגים שונים של מטבחים או רבדים.
כן.
כן, סיכי מורד.
לא.
תתווכח איתי בי.
לא, אין לי מה להתווכח איתך כי אני מסכים איתך. זה דג שיושב לך על המדף בתור דג ב-100 ומשהו שקל לקילו מאוד מאוד יוקרתי, לבין דג שאת קונה בסופר ב-5 שקלים לפחית וכאילו סוגר לך ארוחה.
אתה יודע שזה כבר עולה איזה 7 שקלים לפחית?
לא.
כן, זה כבר עולה 7 שקלים לפחית.
כן.
לפחות בתל אביב.
טוב, אפרת.
מה?
אמנם תוכנית מבולבלת, כן. אבל לדעתי האישית מאוד מאוד מעניינת, כי כן. הפעם היה לנו ממש חקירה לעומק של חומר הגלם, לפני שהוא הופך להיות חומר גלם. איך הוא גדל ואיך הוא מסתובב וכל הדברים האלה. היה לי כיף, אני לא יודע, את נראית לי קצת רעבה, אבל...
אני מאוד מאוד רעבה. כל מה שאכלתי היום בבוקר זה רק חצי פיתה עם מקושקשת משלוש ביצים.
כל הכבוד.
עם מלא חמה.
ועם מלא חמה אנחנו נסיים היום.
אנחנו רוצים שתעקבו אחרינו, כי לאורך כל השבוע אנחנו מעלים גם מתכונים וגם כל מיני המלצות. באינסטגרם זה אורן לוקסי, O-R-E-N-L-U-X-Y.
כל הכבוד.
או אחריי, אפרת קו תחתון, אנזל, כמו ששומעים.
לעיית?
אתה מוזמן? סתם. אתם יכולים לעקוב גם אחרי דף הפייסבוק, של כל אחד מאיתנו, הדף של אפרת אנזל בעברית, גם תומך בתוכנית, והאתר שלי.
נכון. ואתם מוזמנים באמת, ויש אנשים שעושים את זה, לשלוח לנו אימייל עם שאלות, עם רעיונות, עם התייעצויות ועם הערות, בונות או לא בונות, אנחנו תמיד שמחים לשמוע. enzel.luxi עם y בסוף, strudelgmail.com. אנחנו מקבלים ועוברים על כל המיילים שאתם שולחים והם מרתקים.
נכון, לגמרי. כן. קיצור, היה לנו תענוג גדול איתכם. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכם שהזנתם לנו לאורך למעלה משעה. תודה רבה.
כן, כל מי שהגיע עד לפה, אני מצדיע ומוריד את הכובע. כל הכבוד לך.
נשלח לכם קופסת טונה בהזדמנות.
קופסת טונה ריו על אפרת. יאללה, ביי!
ביי.